פרשת ויצא וככה בהתגלות מאוד מרוממת הלב הכפולם המפורסם בדבר השם שבא בעקבותיו, והקטע הזה הוא מסומן היטב, קל מאוד לתחם אותו, והוא מאיפה עד איפה, מפרק כ"ח פסוק י' עד סוף הפרק פסוק כ"ב 13 פסוקים. השאלה שאני מוריה לשאול כאן, מה, ובינתיים נדבר על תוכן נטו, מה תפקיד ההתגלות בבחאלי? מה תפקיד ההתגלות בבחאלי? למה הקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב בבחאלי? זה תפקיד ההתגלות אז מה? זה תענה
ביטחון
במה?
השם יעזור
אה? בדרך של לאן? אל הגלות, אין סושל תוכיחו לי את זה מתוך הכתוב שזאת המטרה. הנה אנוכי מאך ושמרתיך, איזה פסוק זה? מה? תתוו ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזו. וכן הנדר של יעקב מתייחס בדיוק לזה. אם יהיה פסוק כף, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי וכולי. עכשיו אם זה כך, כלומר שההתגלות הזאת נועדה לחזק את יעקב ולעודד אותו ביציאתו לגלות ולהבטיח לו את שיבתו ארצה לבית אביו, אני אשאל כאן שתי שאלות. א', מה תפקיד החזון של מלאכים עולים ויורדים? ב', למה נזכרת הבטחת הארץ בפסוק י"ג, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את ננה ולזרעך, והיה זרעך כעשר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה? מה זה שייך לסיטואציה המיידית שבה אנחנו עומדים ולבעייתיות שמחייבת את התגלות השם פה? אין כאן אישור של הברכות, אני לא יודע על איזה ברכות, הברכות של יצחק, אלה שבהם הוא רומה, היו מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן מכיר, לא נוגע לעניין. איזה סיפור? של איזה סיפור? נו. ומה זה המקום? ומה הכוונה? מה הפשר ההדגשה של המקום כמילה מנחה? זה החידוש באמת בין שתי המחוקות. מה זה? זה
החידוש הרעי שהמקום
הוא מקום שם, מקום שם. ומה זה אומר? אני שאלתי שאלה, אמרת דברים יפים, אבל איך זה אומר שאלתי? זה גם קשור לזה, זה לא בלתי קשור ליציאתו לגלות. אז זה דבר נכון. ומה עם המלאכים העולים ויורדים? אז קודם כל רש"י באמת קישר את זה היטב ליציאה, הוא אמר שקודם עולים ואחר כך יורדים, אלא מלאכי חוץ לארץ יורדים ומלאכי ארץ ישראל עולים. יש כאן איזו החלפה בשמירה של יעקב, החלטה בסוג השמירה שהוא מקבל במלאכי אלוהים. טוב, על כל מיני, זה נכון מה שיונתן אמר קודם, שעניין הבטחת הארץ גם הוא קשור, זה הזרע, זה בעצם ברכת אברהם, גם הוא קשור ליציאתו של יעקב. איפה מצאנו את הקישור הזה קודם לכן, בין יציאתו של יעקב לגלות לבין ברכת אברהם? בברכה של יצחק. ומה הקשר ביניהם? הוא קשר פשוט. מי שיזכה בברכת אברהם, מי שירש את הארץ הזאת וברכת הזרע תהיה נתונה לו, הוא חייב ללכת לצאת אישה מהמשפחה, כמו שעשה אברהם ליצחק בנו. עכשיו אין שליח שיעשה את זה, אין עבד זקן שאפשר לשלוח אותו, עכשיו מוטל הדבר על אבי האומה בעצמו ללכת ולמצוא את דיווגו. עכשיו תשימו לב, למה מרד יעקב לא הלך? למה צריך לשלוח אותו? עד שעשיו לא רוצה להורגו, לא נמצא לרבקה תירוץ. אתם זוכרים את המניפולציות של רבקה בשיעור שעבר? אחת המניפולציות שהצבענו עליה זה שהיא משתמשת ביצחק כדי לשלוח את יעקב לצאת אישה לחרן. בעצם איזה מטרות יש להליכה הזאת? אמרנו, אמום נותנת מטרה אחת ואביו נותן מטרה שנייה, וזה לא מדויק, כי אמום נותנת מטרה גם לאביו. המטרה המיידית מהי? בריחה מפני חמתו של עשיו. המטרה היותר עקרונית מהי? לשאת אישה. אמום מייצגת בפני יעקב את הבריחה, ואביו מייצג את המטרה לשאת אישה כפי שהבריחה אותו רבקה אשתו. עכשיו, מה המטרה הראשית? מה יותר אמת נשאר לשאול? מה? הבריחה. למה זה יותר אמת? כי זה לכאורה, זה מה שמדאיג את רבקה, כי היא משמאמת. שהבן שלה נתון בסכנה, היא רוצה להציל אותו. ואני לא בטוח שהמטרה של לשאת אישה היא המטרה העיקרית. וכמו שרבקה ראיתה את בעלה, עכשיו היא דווקא אומרת את האמת לבעלה. את מי שהיא מרמה זה את יעקב. תשימו לב למה שאני אומר, שבסוף הסיפור רבקה מהפכת את רמאותה. מה הכוונה? היא משתמשת בנימוק של רצונו של עשיו להרוג את יעקב כאמצעי לדחוף את יעקב לצאת אל לבן אחיה כדי למצוא שם את דיווגו. אני שואל את השאלה, למה אתה כל כך לדחוף את יעקב? לא, אני שואל שאלה הפוכה. עשיו, אחיו של יעקב, נשוי כבר שתי נשים, ובסוף הסיפור הוא נושא אישה שלישית ויש לו בטח כבר הרבה ילדים. ויעקב יושב בבית אבינו ובבית אמו, רווק וזקן, ותחת תחבולות כדי לשלוח אותו לשאת אישה. מה זה? למה הוא לא התחתן אדם? אין ספק שזאת התשובה. יצחק, יעקב מפחד לשאת מהארץ. הוא לא יודע אם זה בכלל מותר לו. ליצחק אביו השם עשה בפירוש היציאה מן הארץ. ליעקב לא אמרו לא כן ולא לא, אבל ליבו חוכך בו לצאת מן הארץ, לשאת אישה בארץ הוא לא יכול. מדוע? כי בנות כנען הוא לא רוצה לצאת לחוץ על הארץ סתם כך בלי רשות. ליבו חוכך בו, ולכן הוא מעדיף לקיים בעצמו שבע אל תעשה עדיף. יושב ומוקף אהבה בבית אביו ובבית אמו, לא זקוק ל... בעצם הוא באמת רווק זקן כבר, הוא מאוד זקן, אני לא רוצה להגיד לכם את גילות, אבל הוא רווק זקן מאוד, ולצאת לגלות הוא לא רוצה. באה אמו ואומרת לו ברח לך, בא אביו ואומר לו לא, באותה הזדמנות תשא אישה, והוא יוצא בלב כבד, ובבית אל מתגלה לו הקדוש ברוך הוא ואומר לו אתה עושה את המעשה הנכון, עכשיו הגיע הזמן באמת לצאת מהארץ. והמטרה של היציאה מן הארץ היא כדי לשוב אליה וכדי לזכות בה, כלומר באמצעות ברכת הזרע וברכת אברהם, ששתיהן תלויות בשאלה שיעקב יישא אישה ויקים משפחה. כלומר יעקב הולך לעשות את הצעד הראשון כדי שהוא יהיה ראוי לברכת אברהם שניתנת לו בזה, ולכן כל ההתגלות הזאת מטרתה לחזק אותה. לא רק יש כאן הייתי אומר בשני טווחים, בטווח המיידי הקדוש ברוך הוא אומר לו הנה אנוכי מה חושמרתיך לכל אשר תלך ואשיבותיך על האדמה, כלומר אין לך מה לדאוג מהצרות, יהיו לך צרות בגלות אבל אני אשמור עליך, ואין לך מה לדאוג מזה שאתה יוצא לגלות אתה תחזור הנה, מה שהשם לא יוכל לומר לו למשל באיזה הזדמנות אחרת שלא מתגלה אליו בלילה בבר שבע כשהוא יוצא למדירות למצרים. הוא אומר ואשיבותיך על האדמה הזאת, מצד שני אומר בטווח הרחוק המעשה שאתה עושה הוא תנאי לברכת אברהם, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את מנה לזרעך והיה זרעך כעפר הארץ. אז בשביל זה צריך להקים משפחה, והדרך להקים משפחה עוברת דווקא דרך הגלות. אם כן, כל ההתגלות האלוקית פה מטרתה לחזק את יעקב בדרכו לגלות. רק שנייה גדי, זה דבר עוד דבר נוסף, עניין המקום שיונתן דיבר עליו. עניין המקום הוא מאוד מרכזי, מכיוון שהמקום בית אל איננו, לא בא ללמד על עצמו בלבד, אלא על הארץ כולה. והביטוי הזה, הארץ אשר אתה שוכב אליה, מה היא באמת הארץ שאתה שוכב אליה? ארבע אמות של בית אל. אבל הכוונה היא, הארבע אמות האלה מייצגות את כל הארץ. כאחבר הזה שכיב על דמרי, אומר רש"י. הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את ננה ולזרעך. כלומר, בית אל בעצם ביטוי סמלי לארץ ישראל כולה שהיא בית אלוהים. והמטרה של ההתגלות היא ליצור ביעקב איזה עוגן, איזה חיבור לארץ שיחייב אותו לחזור אליה. ובאמת באמצעות מה הוא מתחייב לחזור? מה מושך אותו לארץ בבית אל? הנדר, המצבה שהוא הקים. זה מחייב אותו לחזור. אם כן, יש לפנינו כאן בעצם פתיחה מאוד גבוהה, מאוד עמוקה, לכל פרשת הגלות של יעקב בהמשך. כל זה נאמר כדי שמה? כדי שלא תראו בקטע שמפסוק י' עד פסוק כ"ב סיפור העומד בפני עצמו. זה לא סיפור העומד בפני עצמו, זה מבוא ליציאת יעקב לגלות, הסיפור העומד לפנינו. אי אפשר לקרוא את זה בפני עצמו ולהגיד, טוב, זה סיפור שמטרתו שהשם יגדלה ליעקב ויבטיח לו הבטחת זרע והבטחת הארץ וזהו. זה הבטחת זרע והבטחת הארץ בנסיבות מאוד ספציפיות שמלוות בהבטחה לשמירה בדרך, ובעצם הקדוש ברוך הוא מעודד אותו לצאת לגלות למען המטרה של הקמת המשפחה, תוך יצירת זיקה שתחייב את יעקב לחזור ארצה, הן בהבטחה של אלוהים ליעקב והשיבותיך לאדמה הזאת, והן בהתחייבות של יעקב לחזור הנה ולקיים את נדרו. זאת התחייבות הדדית לחזרה לארץ והתחייבות לשמירת יעקב וכו'. אז כל ההתגלות בבית אל לא עומדת בפני עצמה, אלא היא משמשת מבוא להמשך. אשר על כן, לסיכום העניין, פרק, איזה פרק זה? כסוכן. כן, פרק כסוכן, פסוקים י' עד כ"ב, שלושה הפסוקים האלה, ההתגלות בבית אל, זה אינו סיפור לפני עצמו, אלא זוהי סצנה הראשונה בסיפור על יציאת יעקב לחרן. מוסכם? הערכתי פה, כי הקורא הרגיל עלול לחשוב, הנה סיפור שעומד לפני עצמו. זה לא סיפור. האם זה אומר שהסצנה הזאת עצמה, שגבולותיה מאוד ברורים, לא ראויה לניתוח ספרותי ואין בה סממנים של מה שאנחנו קוראים סיפור? יש בה מבנה, חסייה, הקבלת מחציות, איזה סוג הקבלה יש בין שתי מחציות? ישרה. מה עוד יש כאן? מילה מנחה. כמה פעמים אני לא חוזר לסיום תלב? שבע? כן? מקום שחוזר שש פעמים בכוונה, ולא ניכנס לנו שלוש מול שלוש. יש כאן את כל הסממנים כמעט של סיפור שעומד בפני עצמו, אבל מבחינת השתלשלות העניינים ומהלך העלילה זה לא סיפור עומד בפני עצמו, אלא הוא רק מבוא להמשך הסיפור. כן, מה? מה זה סוף הפרשה? אוקיי, אחרי שאני אגמור את הפירוט אז תבין למה זה לא סיפור מפוצל. מה הסצנה השנייה? פרק כ"ט, פסוק א' עד. מאוד גלוי. לא, 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 עד איפה? לא, לא צריך להגזים. מה מסמן, אנחנו כבר דיברנו על החלוקה לסצנות. חלוקה של סיפור לסצנות, מה מסמן את המעבר מסצנה לסצנה? שינוי במעלילה, שינוי בדמויות. זה בעצם הדברים היסודיים. לכן מה? כ"ט א' עד י"ג, י"ב הייתי אומר, עד י"ב. מה המקום? הבאר. מי הם הדמויות? יעקב ורחל, לא רואים. אוקיי. הרואים לא יעסיק אותנו, הם ברורים בלב עליהם. יעקב ורחל. מה הסצנה השלישית? מיוד גימל. המקור חדש. מה המקום החדש? בית לבן. מי הם הדמויות? יעקב, לבן, נותב. נותב של לבן הכוונה תביאה. כן. מה עד איפה? יד גימל עד עד למד. עד למד. מה הנושא? הניסויים הכפולים. מה הסצנה הרביעית? למד א' עד פרק למד פסוק מה? פסוק ד' מה המקום בית לבן? הנושא? לידת כמה בנים? שני נוסף בישו לכם רק בנים אשר הם תכוון לבנות לא נולדות כי לפי חוקי הלשון העברית עד שעכשיו שינו את זה לאחרונה שינו את זה באקדמיה ללשון שיש זכרים ונקבות אבל הלשון היא זכרים אוי לו למי ש... הרי זה מאמר בצורה של חז"ל אוי לאדם שבניו אשרי מי שבניו זכרים ואוי למי שבניו נקבות ככה הוא חז"ל לידת 12 הילדים מי הדמויות? יעקב, משל ולזל. מה הסצנה החמישית? כן? מי למד? פרק למד פסוק כפי עד לא, אני לא שומע נראה, קודם כל, איפה אנחנו נמצאים? לא, מה פתאום, אנחנו תסתכלו, מי למד כפי? איפה אנחנו נמצאים? בבית לבן. מי הדמויות? יעקב ולבן. מה הנושא? לא דילגתי על שום דבר. מה הנושא? הסכם שכר. הסכם שכר. הייתי אומר הסכם שכר חדש. כי הסכם השכר הקודם פג תוקפו. מה היה הסכם השכר הקודם? הבנות תמורת 14 שנות עבודה. עכשיו הסכם שכר חדש. עבודה תמורת מה? מה? פנסיה תקציבית או עבודה תמורת? תמורת כבשים נקודים תלויים או ברודים. עד איפה הסכם השכר הזה בין יעקב ללבן? לא, לא, זה לא מימוש, יש הסכם, יש מימוש. אתה יודע שלא כל הסכם מממשים אותו. עד למד, עד פסוק למד ה. או אפילו למד ור. עד למד ור. עד למד ור. אפשר אולי לחלוק את זה בפסוק או שניים, זה לא חשוב. אחר כך יש לנו סצנה נוספת, אבל אם לא יגמר הטוש הזה, מפסוק למד זין באותו פרק עד איפה? עד סוף הפרק עד למ"ג, כן? הדמות היחידה עכשיו אנחנו כבר לא בבית לבן אנחנו איפה? סוף חרב הדמות היחידה שעומדת פה זה יעקב והנושא הוא מה? התעשרות יעקב בכל מיני טריקים או לא. זה באמת לא ברור מה הוא עשה שם, אבל בכל אופן הוא התעשר מאוד תוך כדי עבודתו אצל לבן. למה? כי נולדו, היה ככה, נתחיל מהעניין הזה. השלב הראשון בהסכם השכר היה להפריד את צאן לבן בין הלבנים לבין הלא לבנים, התלויים והנקודים והברודים. את הלא לבנים קיבל יעקב מיד, אז ככה אני מפרש, כשכר. זה אולי 7-8% מהצאן. את השכר, זה שכרו מראש, את זה הוא נותן ביד בניו. חוץ מזה הסכם השכר שלו שכל אלה שיוולדו בתוך הנותרות אצל לבן, שהם כולם מה? לבנים, ולכן הסיכוי שיוולדו שם נקודים תלויים עבודים הוא סיכוי קטן, כל אלה גם כן יקבל יעקב כשכרו. ובאמצעות כל מיני מעשים, יעקב מקדים מאוד את הילודה של אלה התלויים בתוך צאן לבן הנותרות.
אלה הבנה
ויעקב
לבנה?
כן. למה? אני לא, אין לי זמן עכשיו להסביר את זה. שבע, שדות חרן, התעשרות יעקב. מה הבא? מה? בריחת יעקב עם נשותיו, תכנון הבריחה. אז אני פרק למד וו, למד, סליחה, פרק למד א', מישהו יכול לדאוג למשהו שכותב? אני לא, בכלל, הבעיה הזאת לא תיתכן שכל שיעור אני אעמוד לפני שוקת שבורה שאני בא לכתוב וללוח. זה פשוט משגע. פרק למד א', פרק למד א', אולי זה חזר בתשובה קצת, זה כבר יותר טוב, כן. מפסוק א', עד היכן, עד היכן, עד תתזי, כי בתתזי כבר מתחילה בריחה. א' עד תתזי, המקום, לא משנה, זה המקום מתחלק קצת, יעקב ונשב, ואלה הדמיות, זה מלאך משתתף פה, והנושא, זה תכנון הבריחה. כן? והסצנה הבאה, מה היא? מי"ז. עד סוף הפרק, אוקיי. עד סוף הפרק, זה לא עד סוף הפרק, זה עד למדבי. למדבי ג' אני מחלק הנוצרי, מתחלק פה על השכל, אני לא יודע מה קרה. מה? למד בית בית? לא, לא, זה ג' זה תלוי באיזה תנ"ך אתם מחזיקים. תנ"ך ברויר זה עד למד בית ג', בתנ"ך קורן זה עד למד בית בית. זה יסבך אותנו אחר כך בסיפור הבא מאיזה פעד שלו כמה זה מחלוקת התנ"כים על החלוקה הנוצרית יש פה. לפי ברויר עד למד בית ג', אבל זה לא משנה, עד המילה מחניים לפי כול העלמה. המילה מחנה... השאלה, איפה מסיים הפרק למד א'? לפי ברויר הוא מסיים את פסוק מ' ד', ולפי תנ"ך קורן הוא מסיים ב... נ"ה. עוד פסוק, התוצאה עם זה, אבל זה לא משנה. זה נפקא מינה טובה לדברים אחרים. אוקיי, מה הנושא פה? זה הסצנה הארוכה ומורכבת, הבריחה, המקום הוא... מקום, מכיוון שזה תיאור של בריחה, זה מתחיל בחרן וזה מסתיים בהר גלעד, או אפילו יותר מזה במחניים, שבעבר הירדן המזרחי, שותפים פה הדמויות זה יעקב, ואחיו, לבן ואחיו, כל המשפחה, בקיצור, זהו. רבותיי, כמה סיפורים יש פה? סיפור אחד. סיפור אחד. אי אפשר לעשות פה שום הפרדה. המקום היחיד שעלול על יד אדם, אם הוא לא שם לב היטב, לעשות הפרדה, זה אולי את הסצנה הראשונה, לראות דבר שעומד בפני עצמו, ואני לכן הערכתי כל כך בהתחלת השיעור, כדי למנוע את הטעות הזאת ולהגיד לכם שהסצנה הזאת היא רק מבוא להמשך. היא לא עומדת בפני עצמה. זה לא כמו סיפורי התגלות שעומדים בפני עצמה ויש להם חשיבות נפרדת. אין חשיבות נפרדת להתגלות בבית אל. כל כולה מכוונת לשלוח את יעקב לגלות, לאשר את יציאתו אליה, תודה רבה, ולכן זה רק מבוא לסיפור, והסיפור הולך ומשתלשל מסצנה לסצנה, שכל הסממנים שאנחנו נתנו לאחדות הסיפור, כדי לקבוע את תכוניו, הכל נמצא פה. מה אמרנו? אחדות המקום, למשל. אמרנו שאחדות המקום, אין הכוונה שהסיפור צריך להתרחש במקום אחד, אלא שיהיה רצף בין המקומות. אנחנו עוקבים אחרי תנועתו של יעקב, מבאר שבע עד מחניים, שבאזור הירדן המזרחי, עוקבים אחרי כל פיפ. יכולים לתאר, לסרטט בדיוק את מהלך נדודיו של יעקב, מיציאתו מן הארץ ועד שובו אל שערי הארץ באזור הירדן המזרחי. איזה עוד אחדות? אם מה בן זוג של המקום? אחדות הזמן. אחדות הזמן, כל הסיפור הזה לוקח כמה? 20 שנה. אנחנו שוב יכולים לעקוב אחרי כל סעיף בסיפור. כמה לקח סצנה של 7 שנים, זה עוד 7 שנים, 14. אחר כך אנחנו שומעים מפי יעקב עצמו, כמה לקח לו לעבוד בצונו של לבן 6 שנים. זה לי 20 שנה, הוא בעצמו עושה את החיבור של כל הדברים. זה מפרט, 14 שנים עבדתי בבנותיך ו6 שנים עבדתי בצונך. ממד הזמן כאן שוב, רצף זמן ברור לחלוטין. הוא מעורר בעיות מסוימות, איך בשבע שנים נולדו 12 ילדים, ברוך ברנר כתב על זה במעליות האחרון מאמר יוצא. אבל בכל אופן רצף הזמן הוא חד משמעי, אנחנו עוקבים אחריו. איזה רב אחדות דיברנו? אחדות העלילה. יש כאן עלילה ברורה מאוד. כל פסקה או כל סצנה היא נובעת מקודמתה. כל זאת, יש כאן סיבה ומסובב, סיבה ומסובב, זאת הסיבה לכל, זה אמרנו, זה מבוא כללי לסיפור. מה שקורה בבאר הוא הסיבה למה? לבקשתו, לבקשת השכר שלו מלבן, עבודך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. הוא אוהב את רחל בגלל אותו מפגש של הבאר. אחר כך לבן מרמה אותו ולכן הוא נושא את לאר, לכן הוא עובד עוד 7 שנים. כתוצאה מזה שהוא נשא את שתי אנשים, מתחיל המאבק ביניהם על לידת הילדים. נגמרת לידת הילדים, הוא רוצה לצאת. בא לבן ומבקש אותו להישאר. אומר לו, אם להישאר, אז מה הסכם השכר בינינו? הכל נובע זה מזה. יש כאן רצף עלילתי ברור לחלוטין. אין אפשרות לנתק שום שלב פה בעלילה. שום שלב לא יכול לעמוד בו בפני עצמו. הכל זורם, הכל שוטף. האם יש נושא אחד? האם אנחנו יכולים לכנות את כל הסיפור, לתת לו כותרת אחידה? ומה הכותרת? יציאתו של יעקב לגלות, מאורותם בגלות ושובו ממנה. זה הנושא של כל הפרשה. היציאה לגלות, הגלות עצמה והחזרה ממנה לארץ ישראל, לארץ כנען. מוטיבים שחורזים את הפרשה ונותנים לה צביון ברור. יש? מוטיב אחד לפחות, תגידו. בולט, פתיחה וסיום. מה? 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 המלאכים! הסיפור פתח בחזון המלאכים ומסיים בפגישה עם המלאכים. שם כתוב שהוא פגע במקום, הפגיעה הזאת הביאה אותו לראות מלאכים, ובסיום, ונסגרו בו מלאכי אלוהים. שם הוא קורא למקום בית אל על שם אותו חזון שנתגלה לו, ושם הוא קורא למקום מחניים על שני מחנות המלאכים שנתגלו לו. ובכן הסיפור רומז, סוגר כאין משהו כאין הפתיחה ברומז, זה אינקלוזיות. הוא סוגר סגירה ברורה. שימו לב, לסיפור יש גם סגירה כפולה, חתימה כפולה, חתימה פורמלית אופיינית לסיפור המקראי, ששתי הדמויות שעמדו במרכז כל הסיפור, נפרדות זו מזו. זה אנחנו מוצאים איפה? בתחילת פרק ל"ב, וישכן לבן בבוקר, וינשק לבנה ולבנותיו, ויברך את עין וילך, וישוב לבן למקומו, ויעקב הלך לדרכו. פיזור דמויות קלאסי שמסמן את סוף הסיפור. אבל הסיפור נותן עוד חתימה. וישגרו במלאכי אלוהים, ויאמר יעקב, כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם במקום מחניים. מישהו הזכיר שפה הפעם השביעית שהמילה מקום מופיעה בסיפור ביחס לשש הראשונות? יכול להיות. אבל זה לא סיפור מפוצל. זה סיפור, לא מפוצל, זה סיפור אחד, שמסיים סיום שרומז לפתיחה. כדי שתשים לב שפה מסתיים מה שהתחיל בבית אל. מכל הבית אפשרי של ניתוח לפנינו סיפור אחד. האם הדבר הזה ברור? זה ברור או לא ברור? כשבאתי ושאלתי אתכם, שמעתי את מישהו שזרק 3 סיפורים, אפשר היה להגיד 6, 7, 8, לפי הלוח 8 סיפורים. לא, אין דבר כזה פה. אתם תופסים את ההבדל בין זה לבין הפרשות על אברהם בלך לך וירא? למה שם כל סיפור עומד בפני עצמו? כי שם אין רצף עלילתי, שם כל סיפור זה עולם אחר. העקדה זה עולם בפני עצמו, גירוש הגר וישמעאל זה עולם בפני עצמו, הברית עם אבימלך זה עולם בפני עצמו, כל דבר עומד שם בפני עצמו. ואילו פה הכל מהווה שלשלת מאורעות שמשתלשלים אלו מאלו במסגרת עלילה אחת, במסגרת כותרת אחת. בואו נכתוב את הכותרת. מה הכותרת שאמרנו? היציאה לגלות, הגלות והשיבה לארץ.
אבל הבעיה עם
לא חשוב. עכשיו תשימו לב, איזה סימן בטקסט המקראי אנחנו מוצאים לכל מה שאמרנו? כל פרשת ויצא מהווה פרשה אחת בחלוקת המסורה. לא בחלוקה לפרשיות שבוע, זה לא אומר כלום. בחלוקת המסורה זאת פרשה ענקית, הארוכה ביותר בספר בראשית, אולי הארוכה ביותר בכל התורה. פרשה בת 148 פסוקים. איך אני יודע? מה? בסוף בחומשים כתוב סכום פסוקי פרשת ויצא, 148 פסוקים. יש עוד פרשה אחת כזאת בספר בראשית, זה פרשת מקץ, אבל גם היא פרשה במסורה מהווה פרשה אחת, אבל היא לא מהווה סיפור אחד באותו מובן שזה מהווה סיפור אחד. למה? כי פרשת מקץ היא חלק מסיפור עוד יותר גדול, סיפור יוסף. ובפרשת מקץ עצמה אנחנו מדלגים פעם מיעקב ובניו אל יוסף, מיוסף אל יעקב ובניו. זה לא אותה עלילה וצופה כמו בסיפור שלנו. אני אפילו לא מגדיר את זה במונח שהשתמשתי בו בהתחלת השיעור הזה, סיפור על. זה לא סיפור על, זה סיפור. סיפור פשוט. הוא לא פשוט בכלל, אבל הוא סיפור רצוף, שאין בו כמעט יחידות משנה. יש בו, אבל אגב, פרשת מקץ, שגם פרשה אחת במסורה, רק מ-4-6 פסוקים, שני פסוקים פחות משלנו. אז זה דבר מדהים, כיוון שאם אתם שמתם לב לאורך כל הפרשות, החלוקה של המסורה בדרך כלל עובדת כמעט בצדרה לחלוקה הספרותית שאנחנו מציינים אותה. בדרך כלל סיפור שלנו הוא פרשה במסורה. והנה בפרשת ויצא זה דבר נפלא. סיפור שלנו הוא פרשה במסורה, כל פרשת ויצא. אגב, שני פרשנים קדמונים שמו לב לתופעה הזאת, וזה בעלי התוספות בפירושיו לתורה ובעל התורים כמובן, ונתנו טעמים למה פרשת ויצא כולה פרשה אחת, נתנו לזה טעמים כי יד הדרשה טובה עליהם, אבל על פי הפשט, התשובה היא מאוד פשוטה, בעלי המסורה ראו בכל תולדותיו של יעקב סיפור אחד שאין להצמיד אותו. זה הכל יחידה אחת. יפה מאוד. האם, מה זה אומר? מה זה אומר? כל מה שאמרנו עד עכשיו. האם זה אומר שאין לטפל בסצנות הבודדות ולראות את המבנה שלהם וכולי וכולי? לא, יש בחלק מהסצנות, אני לא בדקתי את כולן, אבל בזאת, גם בזאת, במידה רבה, בדקתי אחדות, יש אפשרות גם בסצנות עצמם לראות סממנים של הסיפור המקראי. דהיינו, הסממנים הבולטים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו, מבנה, חצייה, הקבלת מחציות, מילה מנחה. אפשר למצוא את זה בכמה מהסצנות. ובכל זאת זה לא פותר אותנו ממה? מתפיסה של הסיפור כולו כסיפור אחד. מה שאני לא אגיד לכם למשל על סיפור ספר אחד. סיפור ספר אחד אינני סבור שניתן לנתח אותו בכלים שאנחנו משתמשים בהם היום כשלמות אחת. הוא סיפור על, והניתוח הספרותי חייב לחול שם על מה? על יחידות המשנה שמהם הוא בנוי, שהן יחידות משנה סיפוריות חצי עצמאיות. למה חצי עצמאיות ולא עצמאיות לגמרי? כי מבחינת העלילה אי אפשר לחלץ אותה מתוך סיפור יוסף ואחיו, לא תבין את היחידות המשנה. למה הן בכל אופן חצי עצמאיות? כי מבחינת המבנה הספרותי והמילה המנחה ומבחינת כלי הניתוח, כל יחידת משנה הזאת ראויה לניתוח עצמאי. למה אנחנו חלונות סגורים פה? אנחנו ניסים, אם היה מזגן, אבל אין מזגן, אז תפתחו, כמו השם. מה זה אומר? מה שהגענו אליו. מה שזה אומר, זה שאנחנו צריכים לדון על כל פרשת ויצא כסיפור אחד, ולהכיל עליו, על הסיפור הגדול העצום הזה, עוד לא היה לנו סיפור כזה, ב-148 פסוקים. סיפור עצום. להכיל עליו את הכלים של חצייה, של הקבלת מחציות, כל מה שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, מה עושים? אני הדרכתי ואמרתי שלא צריך להתחיל בספירת פסוקים, אלא צריך לחשוב איפה התפנית בעלילה. עכשיו תשים לב, כמו שאתם מחפשים את התפנית בעלילה, כאן התפנית היא זועקת לשמיים, אבל מרוב שגרה ומרוב התרכזות בפרטים בפרטים לא שוליים, אבל בפרטים פרטיים של הסיפור, לא רואים לפי דעתי את התפנית האמיתית של העלילה. ולכן, אם מישהו מכם יקלע לתפנית, אני אשמח, בלי לספור פסוקים. ואם מישהו לא יקלע לתפנית, אז אנחנו נצטרך לעבוד עבודה טכנית ולחפש את האלצה. מישהו רוצה לנחש מה התפנית? כן, מה
התפנית?
שרחל ילדה. זה התפנית, ילידת רחל. לא, אתה מתכוון למשהו קצת שונה. זה לא, לא הגדרת את עצמך טוב. מה? זה לא רק
לחזור.
מה?
הרצון לחזור.
הרצון לחזור. למה זה בכלל לא מתאים להיות תפנית? למה זה לא מתאים? כי הוא לא חוזר. אם זה סיפור של יציאה ושיבה, אז היינו מחפשים את נקודת התפנית במקום שבו התנועה הגיאוגרפית של יעקב מתחילה לשוב אחורה. איפה זה קורה? פסוק, פרק פסוק. ואיפה מתחילה, הסיפור מתחיל בתנועה אל חרן, ויצא יעקב מבאר שבע אל חרנה. הסיפור מסיים במחנן. איפה נקודת התפנית הגיאוגרפית שבה יעקב מתחיל לשוב? למד א' י' ז', באמצע הסיפור, אפילו בעיניים, בעין גסה רואים שמה? רחוק מאוד מהאמצע לקראת הסוף. זה אומר, הציר הגיאוגרפי איננו הציר שעליו בנוי הסיפור, וקו החצי שלו איננו קשור בציר הגיאוגרפי. לא צריך את זה. אפשר לראות את זה ישר מהפתיחה והסיום. הפתיחה והסיום אינן באותו מקום. הוא לא מסיים את הסיפור בבית אל, הוא מסיים את הסיפור במחניים, שזה רק הגבול הארץ, והוא לא ממש נכנס לארץ אפילו, לא חצה את הירדן. אז ברור שלא הציר הגיאוגרפי הוא הציר שעליו בנוי הסיפור. איך? מה יש בלמד קפה? נו, אז למה זה התפנית לסיפור? מה? אז מה? אבל הוא לא חוזר. תראו, בואו נבדוק אם אתם צודקים, נספור, בואו חשבות. קשה לספור פה בגלל שהמחלק הנוצרי נתן לנו כאן בסיפור האחד הזה, אנחנו עוברים מפרק כ"ח עד פרק ל"ב. שימו לב, מכ"ח עד ל"ב אנחנו עוברים פה בסיפור אחד. אז לכן נורא קשה לחבר את הפסוקים, ואלמלא היה לנו את הסיכום של הפסוקים בסוף הפרשה, לא היינו מוצאים את ידינו ואת רגלינו, כשתנ"ך ברויר ותנ"ך קורן עוד חולקים על איפה לשים את החלוקה של הפרק האחרון, אבל על כל פנים תעשו חשבון ותגיעו למסקנה איפה עובר קו החצי של הסיפור. אחרי או לפני? נו, החצי עובר בין כ"ו לכ"ז. בפרק? מה? פרק למד? פסוק כ"ו. בין כ"ו לכ"ז עובר קו החצי. עכשיו תשימו לב היטב למה שאני אומר לכם. זה התפנית בעלילה? התשובה היא כן, לא כל מה שאתם אמרתם. אתם אמרתם, התפנית בעלילה זה שהוא מתחיל לחזור. שאלתי, אבל הוא לא חוזר, הוא רק אומר. התפנית בעלילה זה שהוא לא חוזר. ולכן אמרתי שקשה קצת לזהות את התפנית הזאת. אבל, כי זה נראה לנו איזה הווה אמינא שלא התממשה. זה תפנית בעלילה? התשובה היא כן. מי מבליט את זה שזו התפנית הגדולה של הסיפור? שיטת החצייה מבליטה את זה. בעצם אם אתם עכשיו שואלים את עצמכם את השאלה שהייתם צריכים לשאול אם הייתם קוראים מעמיקים אפילו בלי שיטת החצייה, הייתם צריכים לשאול את עצמכם מה קרה? 14 שנה הוא התעכב בגלות כשאמו אמרה לו שהיא שולחת אותו לכמה? ימים אחדים. בואו נגיד ימים אחדים, שנים אחדות. זה פירוש מאוד מרחיב. אבל 14 שנה הוא כבר מתעכב. הוריו המתקנים מחכים לו. אביו עיוור שלא יודע את יום מותו. אמו אוהבת אותו אהבה גדולה. הוא הבן הנבחר שלה והיא בעצמה שלחה אותו. היא בוודאי רוצה לראות אותו חזרה. ארץ אבותיו מחכה לו. כל כך היה לו קשה לצאת ממנה. נדר הוא נדר שהוא חייב לקיימו בבית אל. איך זה שאחרי 14 שנה יעקב אבינו נשאר בגלות? לאיזה מטרה הוא נשאר בגלות? מה התשובה? שהוא בעצמו נותן? מתי עשה אנוכי לביתי? כשהתרגום של זה, כמו שאמרתם בצדק, מאמי! אם הוא היה אמריקאי, הוא היה אומר, מאמי! מה עם מאמי? בסדר, יש לי ילדים, עכשיו מאמי! ועל זה הוא נשאר בגלות! ועכשיו כמה זמן הוא נשאר בשביל לחסוך כסף גלות? זה לא נכון. שש שנים זה מה שקרה, אבל הוא עצמו לא נותן קצבה לדבר. על הבנות הוא אמר שבע שנים, עוד שבע שנים עוד בא. על הכסף הוא לא אומר שבע, שש שנים, זה אתם אמרתם, בסוף זה מה שיוצא. מה הוא אומר? עד שהילדים יגמרו את הקולג' ועד שאני אתבסס מבחינה כלכלית, והוא אוכל לעלות לארץ ולקנות וילה ווולבו. וכמה זמן זה? תלוי במצב הכלכלי בחרם. יש משברים, אני לא יכול לדעת. לא, אנחנו סתם עושים צחוק. אבל מה שכתוב פה זה דבר מדהים בעצם. שבשביל לעשות לביתו, בשביל להתעשר, לצבור רכוש, הוא נשאר בגלות, ללא שום קביעת קצבה כמה זמן הוא נשאר בגלות, שאין לו שום סיבה. מותר לאדם לרצות לעשות גם לביתו, זה לגיטימי. אבל מה רע בארץ הזאת לעשות לביתו? יצחק זרה וקצר ומצא מאה שערים, אברהם התעשר בארץ הזאת. למה שיעקב לא יעשה לביתו בארץ אבותיו, תוך כך שהוא משלם את נדרו אשר הנדר, מכבד את הוריו הזקנים, חי בארץ אבותיו, שב אל המקום שאליו הוא רצה לשוב, והשם הבטיח אותו לשוב אליו? מה רע בארץ הזאת כדי לעשות לביתו? אני אומר שוב, אתם קוראים את הפרשה ולא שואלים את השאלה, לא אתם ולא הפרשנים. לא שואלים את השאלה הזאת, מה קורה פה? עכשיו תשימו לב, רק שנייה. כשאנחנו מגיעים לסוף החצי הראשון של הסיפור, היה אפשר לסיים שם את הסיפור. תארו לעצמכם שהיה כתוב ככה. פסוק כ"ה בפרק ל', והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני לי בלכה למקומי ולארצי, תנה את נשי ואת ילדיי, אשר עבדתי אותך בהנה, בהן, ואליך. כי אתה ידעת, אתה עבדתי אשר עבדתיך. זה באמת מתאים להיות כאן, קו פרשת המים, אבל לא קו פרשת המים של אמצע הסיפור, אלא קו פרשת המים של אמצע הסיפור. תארו לעצמם שפה היה כתוב, ויאמר לו לבן, לך לשלום. וילך יעקב, ויאמר ויתה. מה דעתכם הסיום כזה לסיפור? זה לא מתאים? קראנו פה על יציאתו לגלות, קראנו פה על הגלות עצמה שבה הייתה מוטלת עליו משימה. מה הייתה המשימה? לצאת משערה, לא אחת הוא נסע על השתיים שהם ארבע, כמו יציאות השבת. עכשיו הגיע הזמן לשולה, עוד 14 שנה. יש לו כבר 12 ילדים. הוא מילא את המשימה באופן מפואר. הקים שבט. מה טוב יותר מה שהוא לחזור עכשיו הביתה, לארץ אבותיו? איפה המקום לעשות את זה? בדיוק במקום שבו הוא קם ללכת. וכששם פתאום מתחיל סיפור חדש. לבן מאוד נזהר בבקשתו מיעקב. הוא לא מעיז להוציא מנפה את הבקשה, כי הוא עלול, הוא חושב שעלול לחטוף על הבקשה הזאת. הוא מה אומר? ויאמר אליו לבן, אם מה מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. נו, אז מה הוא רוצה? הוא לא אומר. ויאמר, עוד פעם ויאמר. למה עוד פעם ויאמר? הרי הוא המדבר קודם, למה צריך פעמיים ויאמר? הוא שתק, חיכה. הוא חיכה לאיזה מעלומה, לאיזה אמירה בוטה. תפסיק ולבל את המוח, אני חוזר הביתה, מה יש לי פה לחפש? די, עבדתי אותך 14 שנה, מימית אותי, הכפלת לי את שנות העבודה. שלום! כשהוא רואה שכל הפחד שלו היה פחד שווא, ויעקב שותק, הוא עוזר אומץ ואומר את אמירתו השנייה, נוקבה שכרך עליי ואתנה. וכאן במקום לשמוע אין שכר שרשווה לכיבוד אב ואם ולקיום נדר לאלוהים, אז להפתעתו הרבה הוא שומע, יש, מוכן להישאר בשכר הגון, אני מוכן להישאר. מתי יצא בן אנוכי לביתי? לזן ויחד איתו אנחנו מופתעים ביותר מהתגובה של יעקב. זאת התפנית בסיפור. זאת אומרת, התפנית היא שמה שיעקב רצה לעשות לא מתמש, ויעקב הסכים להישאר בגלות. זאת תפנית מדהימה. וזה אמצע הסיפור. כאן האמצע, חוק החצייה עזר לנו לזהות את התפנית בסיפור, כי אתם
קראתם את הסיפור ולא שאלתם את עצמכם איך זה שיעקב נשאר בגלות ללא קצבת זמן, בשביל מה אני, איך זה? לא שאלתם את עצמכם, אבל מי, ובאמת לכם היו כאלה שהרגישו שיטה וחצייה עוזר ברצון שלו לקום לצאת, כי זה לכאורה היציאה, השיבה לארץ, אבל זה באמת לא השיבה. זה בדיוק ההפתעה, למה זה לא הופך להיות לשיבה ממשית? כאן ספירת הפסוקים עזרה לנו לגלות את התמיהה הגדולה. עכשיו תזמו לנו, הסיפור מתחיל כאילו מההתחלה. מה הכוונה הסיפור מתחיל מההתחלה? כמו שבהתחלה של הסיפור היה לנו הסכם שכר בין יעקב ללבן, ויש לנו הסכם שכר חדש בין יעקב ללבן. כמו שבהתחלה של הסיפור הסכם השכר היה כרוך בכל מיני רמאויות, גם עכשיו הסכם השכר כרוך בכל מיני רמאויות. כמו שבעקבות הסכם השכר נולדו ליעקב הרבה מאוד בנים, גם עכשיו נולדים לו הרבה מאוד קלעים. יש הרבה דמיון באמת. הסיפור כאילו מתחיל מההתחלה. עד עכשיו שם הסיפור היה הקמת משפחה, עכשיו שם הסיפור הוא, מה? הקמת עדרים. עד עכשיו היה הסיפור הקמת משפחה שנלקחה מלבן, עכשיו שם הסיפור הקמת עדרים שגם הם נלקחים מצונו של לבן. החלום באמת אין לעומת החלום, אולי יש מקום להקביל ביניהם, לא חשבתי על הנקודה הזאת. קיצור, עכשיו אנחנו עומדים על הנקודה הכי חשובה במה שתורם לנו המתוח הספרותי על פי השיטה, השיטה הידועה, לא נכנה אותה בשם. הבעיה של הקורא פרשת שבוע זה שהוא מתרכז בפרט מתוחה, בקטע, בפסוק קשה, בתופעה אומרת דורשני, בסצנה שלמה אפילו. למשל, הסצנה של לידת הבנים, איך נולדו, כמו המאמר של ברוך ברנר, איך נולדו 12 ילדים בשבע שנים. זה מאוד מרתק, זה מאוד יפה. אחר כך, אם הוא מרבה לעסוק בפרשת השבוע, הוא גם עוסק בשאלה של הנדר של יעקב, ובחלום הסולם ובפשרו. ואם הוא עוד יותר חרוץ, אז הוא עוסק גם בשאלת התרסים, מה היו התרסים, ומה פשר גנבת רחל את התרסים. זו שאלה מרתקת. מרוב עצים פה בסיפור, הוא לא רואה את היער. כי השאלה המרכזית היא, מה אומר הסיפור בשלמותו? לא מה המסר של זה, מה המסר של זה, אלא מה רוצה הסיפור לומר כשלמות אחת? מה היער? כל הבנת הסצנות הבודדות, גם היא משתנה. אבל קודם צריך להבין את היער, מה אומר הסיפור בשלמותו? לשם כך צריך לזהות את החצייה שלו. ולהקביל את המחציות זה לזו, ולשאול מה פשר קו החצייה. פשר קו החצייה איננו בשאלה של התנועה לארץ. להפך, קו החצייה הוא במקום שבו לא מתרחשת השיבה לארץ. איפכא מסתברא. זה לא סיפור, אבל למרות שהוא מתאר יציאה ושיבה, הציר הגיאוגרפי לא משמעות. לא משמעותי בסיפור הזה. גם לא ציר הזמן, מכיוון שהחצי הראשון מסתרע על פני כמה שנים. 14 והחצי השני על פני כמה? 6. אז גם לא זה קו החצייה. אז מה פשר החצייה של הסיפור במקום שבו הייתה הווה אמינה לצאת והווה אמינה הזאת בטלה ויעקב נשאר? מה פשר קו החצייה? מה הוא רוצה להביע? או מה משמעות הקבלת החצאים? תגידו. אין, הנדר לא... הוא נזכר אמנם בדברי המלאך שהוא אומר לנשים שהשם ציווה עליו לחזור לקיים את נדרו. מה קורה ליעקב מאותו רגע שהוא נשאר בבית לבן? בואו נזכור את הדברים. מה? הוא עושה הסכם שכר עם לבן, הוא מתעשר, הוא בונה לו עדרים גדולים שבאמת נלקחים חושו של לבן, כמו שהבנים אומרים, מאשר להבינו עשה יעקב את כל העושר הזה, והוא מעורר עליו את כמעטם של בני לבן, וגם פני לבן אינם כתמול שלשון. כתוצאה מזה הוא נדחף לתכנן בריחה, התגנבות, לא יחידים, אלא התגנבות משפחתית מביתו של לבן, ובהתייעצות עם אנשים בשדה הם מאשרות לו את תוכנית ההתגנבות, ואפילו אומרות דברים בוטים מאוד על אבא שלהם, ויעקב גונב את לב לבן ויוצא כדמיו במחתרת מביתו של לבן. וזה לא הולך, כי לבן רודף אחריו, זה משיג אותו, וסכנה גדולה מרחפת על יעקב ועל משפחתו, ואלוהים מתערב ברגע האחרון ומציל את יעקב בחלום שהוא נותן ללבן, ובסוף, אחרי שהוציאו את הנשמה ליעקב ולנו, ומעשה הטרפים נכנס באמצע. בסוף הסיפור נגמר בברית ובהצלה שיעקב ניצל מידי לבן. ומה עם הרכוש הגדול? הוא העילה לכל מה שקרה במחצית השנייה. דהיינו, העושר הזה שקנה יעקב הפך להיות בלשון פסוק עושר שמור לבעליו לרעתו. העושר הזה מעורר עליו קנאה ושנאה, העושר הזה גורם לו לצאת כגנב, העושר הזה גורם ללבן ולאחיו לרדוף אחרי יעקב ולסכן אותם. העושר הזה בסופו של דבר בחלקו הגדול עובר, לא בסיפור שלנו, לעשו. למה העושר הזה עובר לעשו? חלק, לא כולו, אבל חלקים די ניכרים כנראה. אני שואל במישור הפשוט, הגלוי, הריאלי. יעקב מפחד מאוד שהרכוש העצום הזה יעורר קנאה בליבו של עשיו, ולמען המשך קיומו הפיז מוכן לוותר על שליש, חצי מהרכוש, אינני יודע כמה, כדי לפייס את עשיו שלא יקנה בו. עכשיו אני שואל אתכם רבותיי, מה כתוב פה בסיפור הזה? מה כתוב בחצי השני של הסיפור? תקראו את זה עכשיו, תקראו. אנחנו שואלים את עצמנו בסיפור המרדף, שהוא מאוד סיפור מערבון כזה, מלא אקשן. יש טוב ויש רע? בטח. מי טוב? יעקב. מי הרע? לבן. מי ניצל מידו של הרע בסוף? הטוב ניצל מידו של הרע. סיפור פנטסטי. העובדה שיש כאן טוב ורע מטשטשת את השאלה למה בכלל הטוב והרע הגיעו לידי התנגשות פה. במישור העלילה הפשוט, למה? בגלל שהטוב נשאר אצל הרע יותר מדי ועשה את לו רכוש וגרם לקנאה ולשנאה. במילים אחרות, אני שואל עכשיו במישור העלילה כפשוטה. ההכרעה של יעקב להישאר 6 שנים בבית לבן הביאה עליו צרות ואיסורים, שנאה וקנאה, סכנה ובריחה. קלון זה הביא עליו. איזה קלון? שהוא יצא כגנב, שאשתו גנבה את הטרפים והוא אפילו לא ידע את זה, שהוא קילל אותה בלי לדעת שהוא מקלל אותה. כל מיני דברים רעים זה גרם לו. החצי השני של הסיפור הוא כולו הסתבכות אחת גדולה. ממה נובעת ההסתבכות הזאת? מהכרעתו המוטעת של יעקב להישאר בבית לבן ולא לבוא לארץ אבותיו ולהורם ולבית אל ששם הוא נדר נדר. זה סיבך לו את כל החיים. אנחנו כמובן בחלל האוויר נמצאים נהגי המוניות בניו יורק שירדו לארץ ולא חוזרים. זה לא, יעקב הוא לא נהג מונית בניו יורק. השאלה היא שאלה אדירה. אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום בלי להגיד משהו לטובת יעקב על העניין הזה. אתם כל כך מתרשמים מהסצנות הבודדות שאתם לא שואלים מה קורה פה חשיפת ויצא. איזה מין דבר זה? הרי יעקב לא יצא מנה, הוא לא סתם, הוא נביא. הוא אדם שאלוהים מדבר איתו. הוא אדם שנדר נדר, הוא אדם... איך אפשר להבין שבשביל כסף הוא נשאר בגלות? זה לא מדובר פה על איזה יורד שנמצא באמריקה, אנחנו ברמה אחרת של דיון. מה יש פה לומר? כן. למה? ואתה חושב שזה מה שהוא תכנן. אתה אומר הפוך מה שאני אמרתי לפני רגע. שהממון הזה שהוא צבר היה הדבר שגרם לבעיה עם עשיו. ולכן הוא היה חייב לעבור בחלקו לעשיו, כי עשיו קינא בו. תראו לעצמכם שהוא היה חוזר לארץ, נבך, אדם עם 4 נשים, 12 ילדים, תפרן גמור. היה בא לארץ. איך עשיו היה מתנהג אליו אז? אחרי מה שראינו על עשיו בשיעור שעבר, עשיו היה מיד נותן לנו חושו, צדקה. תומך באח הנזקק שלו. לא, אני רק אומר, הסכנה, הרי הוא הגביר את הסכנה מבחינה מסוימת כשהוא בא עם רכוש גדול. הוא הרגיש את זה. הוא הרגיש, וחז"ל הרגישו את זה. בתחילת פרשת וישלח, מה איך פרש רש"י בעקבות חז"ל? כות אמרו לדרי לעשה, ללבן גרתי ואיכר הבת, אז היה לי שור וחמור וצאן ועבד ושפחה. לא נתקיימה בי אחרי הברכה של אבא. לא טל השמיים ולא שמני הארץ, צאן ובקר ועבד ושפחה, זה לא נאמר לי בברכה. זה סתם עקיפה, כי בעצם מה נאמר בברכה? שאתה תהיה עשיר גדול, והוא באמת עשיר גדול. אם הוא היה חוזר, לא עשיר. אז בכלל לא היה בכיף, הוא אומר לעשו, תראה איך אני חוזר, יש לי נשים וילדים, יש גם לך, אבל לך יש עדרים, יש לך לוחמים, אתה מנהל מדינה קטנה, מי יודע, ותראה אותי, אני חוזר בלי גרוש של הנשמה, רחם עליי, תן לי קצת צדקה. טוב, לא נגזים, עשו לא היה נותן צדקה, אבל הוא היה מרחם עליו. כלומר, זה לא ברור, מבחינת השיקול אתה צודק, יכול להיות שיעקב אמר, אם יהיה לי רכוש, אני אוכל לתת כל העצה לצייץ אותו. מה שנקרא אצל חז"ל, התקין עצמו לדורון. אז על מקצת שאני אפשר לומר סברה בדיוק הפוכה. אבל בואו תגידו דבר עקרוני, ברור שהרקע לשהייתו של יעקב הבלתי מוסברת בבית לבן, אחרי שהוא גמר את התחייבויותיו והנוגעות למניין המשפחה, ברור שהרקע לזה הוא עצב. אני אינני יודע אם זה רקע מודע ליעקב או רקע תת מודע. כלומר, האם באמת הוא חושב על זה שהוא רוצה, הוא מפחד מעשיו ולא רוצה לחזור לארץ בגלל עשיו, או שהוא באמת בליבו, בסיב הוא אומר מתי סגר אנוכי לביתי, אבל באיזשהו מקום הפחד הקדום מעשיו מחלחל בו. אין ספק שזאת הסנגוריה הגדולה שאנחנו צריכים לסנגר על יעקב אבינו. יעקב אבינו מפחד לחזור. הוא מפחד לחזור בגלל שהוא מפחד מעשיו. האם הוא נותן לעצמו דין וחשבון, נו, אם אתה מפחד, אז עד כמה תישאר? לנצח? לא יודע. אני אשאר עכשיו. מה יהיה? השם יעזור. או שהפריץ ימות, או שהכלב ימות. או שהוא חושב ככה, או שהוא חושב בצורה ממש מתוכננת ואומר, אני אעשה לזה איתי, ואז הילדים הקטנים אשר חנן אותי האלוהים יגדלו, והגדולים שבהם יוכלו ממש להיות לי, מה? לעבר למלחמה, גיבורי חי. היום הילדים תינקות, אבל עוד כמה שנים ראובן, שמעון, לוי, יהודה יהיו כבר בחורים, אפשר יהיה לעזר בהם. התקין עצמו, כן, למלחמה. אני אעשה לביתי רכוש, אני אוכל לתת לחלק לעשו, התקין עצמו לדורון. וחוץ מזה, עוד כמה שנים אולי ישכיחו את רוגזו של עשו עוד קצת. כלומר, בהחלט יכול להיות שליעקב, אני כאן נתתי שתי אופציות, אז אני אחזור אליהן. אופציה אחת אומרת שיעקב לא חושב באופן מתוכנן. הוא אפילו לא נותן לעצמו דין לחשבון מה מרתיע אותו מלחזור הביתה. הוא בעצם, מה שהוא אומר הוא מתכוון, אתה עשה נוכל לביתי, אבל בתת התודעה שלו, הפחד מעשיו גורם לו לדחות את השיבה כמה שהוא יכול. או שהוא ממש מחושב, והוא יודע את הסכנה, ואומר, אני לא רוצה לחזור לארץ לפני שאני מתכונן לשיבה. מבחינת הרכוש, מבחינת הבנים, ומבחינת אורך הזמן, שאולי 14 שנה, זה עדיין לא מספיק כדי שהוא ישכח את מה שעשיתי לו. אלה שתי האופציות להגן על יעקב. המכנה המשותף לשתיהן, ששום דבר מכל זה לא כתוב בתורה. אין רמז לכל הדבר הזה. התורה מתעלמת לחלוטין מהסיבות שיעקב, הסיבות הפסיכולוגיות העמוקות, שבגללם יעקב נשאר בגלות. מה היא נותנת לנו? רק את הודעת בעל דין עצמו. והודעת בעל דין, יעקב עצמו, מה היא? מתי אעשה גם אנוכי לביתי. ובכך התורה חורצת את דינה על השהייה המיותרת הזאת של יעקב. בזה שהיא לא מנסה להבין אותו, היא לא מנסה לסלוח לו, כי להבין פירושו לסלוח. אנחנו בניו של יעקב החייבים לכבודו, אנחנו מחפשים עליו סנגוריה, והסנגוריה הזאת היא די בטוחה. בסגנון כזה, בסגנון אחר, אמרנו דברי סנגוריה צודקים. העובדה שהתורה לא רמזה לך, וששמו של עשו לא נזכר כלל, והפחד מעשו לא נזכר, העובדה הזאת אומרת שהתורה לא מעוניינת להבין את הרקע הפסיכולוגי של יעקב. היא מעוניינת לתאר את העובדות, והעובדות הן עובדות קשות. יעקב השהה את חזרתו לארץ ללא קצבת זמן, מטעמים כלכליים, דבר אשר לא יסלח. וזה קשר החצייה של הסיפור לשתיים. ומכאן התורה אומרת, דרכו של יעקב לא תצלח. העושר שהוא חושב לעשות, יתנקם בו, ידרדר אותו. ובמקום להיפרד מלבן כפי שהוא התחיל להיפרד בחצי הראשון של הסיפור וסופו, בצורה מכובדת. כמו שלבן עצמו אמר, הייתי משלחך בטוף ובחינו. במקום זאת, הוא עתיד לברוח מחותנו כגנב בלילה, להסתכסך איתו, לסכסך אותו עם בנותיו, אותך עם בנותיו, לעשות מעשים שלא יעשו. האם אלוהים לא יעזור לו אז? לא די שיעזור לו, כי הוא עוזר לו למה? לשוב לארץ. להפך, ברגע שיעקב רואה שפני לבן אינם כתמול שלשום, מיד מתגלה למלאך ואומר לו, תביא את הרמז. זה רמז למה? לזה שתחזור לארץ אבותיך. לא לפני כן, אז. זה לא לפני כן, זה אותה התגלות. אותה התגלות עצמה. זה ברור שזה אותה התגלות. עכשיו אבותיי, מה פשר השוואת המחציות שאנחנו נצטרך לעשות? השוואת המחציות פה היא דבר מאוד מורכב. מתי שהוא מסתיים? ברגע לו. לא מספיק לעשות את המעשה המושלם. אבל אנחנו רק נגיד שיש כאן שילוב של שני סוגי המבנים שדיברנו עליהם. השילוב הזה נובע מכך שמה? שיש פה באמת מגמה כפולה. הכותרת הזאת, היציאה לגלות, הגלות והשיבה לארץ מחייבת איזה סוג של מבנה? מבנה חייסטי. איזה סימנים למבנה חייסטי אנחנו מוצאים פה? המלאכים בהתחלה והמלאכים בסוף. יתרה מזו, איפה עובר קו החצייה בסצנות? הנה דיברנו בפרשת חיי שרה על כך שחלוקה לסצנות בטלה ביחס למה? בטלה ביחס למה? לחלוקת החצייה. אתם זוכרים שהראינו את זה? הדגמנו חלוקה לסצנות של החוקרים.
איזה דבר?
איזה דבר? זה באמצע סצנה. אתם זוכרים עליהם? זוכרים. אני חושב שאתם לא... שיעורים עוברים עליכם ככה. גם פה אנחנו רוצים את הדבר. איפה עובר קו החצי של הסיפור? באמצע הסצנה החמישית. כאן עובר קו החצי. זה לא מתחשב שאנחנו נמצאים בסצנה מבחינה ספרותית. כאן עוברת התפנית. עכשיו תראו, גם פה יש לנו מבנה חייסטי. מבנה חייסטי פה מנוגד. רצון של יעקב בתחילת הסצנה, הרצון שלו לשוב לארץ ודברי הפרידה שהוא נושא ללבן, לעומתם, מיד בהמשך אותה סצנה, הסכמתו להישאר תמורת הסכם שכר הוגן, הולם. מתי יצא גם אנוכי לביתי? זה מבנה חייסטי פה פנימי שמגלה את הניגוד בין רצונו לחזור לארץ לבין הסכמתו להישאר. לעומת התגלות המלאכים בהתחלת הסיפור והתגלות המלאכים בסוף, שאומרת שיעקב חוזר לארץ בצורה רצויה. כלומר שזה מה שהוא צריך לעשות, להגיע לשערי ארץ כנען, זה המטרה. ולכן פוגשים אותו מלאכים. אבל אם אנחנו בוחנים את גוף שתי המחציות, אז מתבררת כאן איזושהי הקבלה ישרה. הסכם שכר במחצית הראשונה והסכם שכר במחצית השנייה. באותן מילים כמעט, לבן פונה אליו, באלף הוא אומר לו, אחי אחי אתה ועבדתני חינם, אגיד לי מה משכורתך. מה אומר לו בחצי ב'? נוקבת שכרך. בשני המקרים יעקב נוקב את שכרו. מה השכר שהוא נוקב? אישה, צום, שאינו לבן. שאינו לבן. מה קורה אחרי שהוא נוקב את שכרו ולבן מסכים? לידות, מתחילות הלידות. גם פה מתחילות ההמלטות. יש כאן איזו הקבלה ישרה. עכשיו תשימו לב, אבל מה הנושא של זה ומה הנושא של זה? באלף הנושא הוא משפחה, שבט, ובבית הנושא הוא כסף, מאמי. זה אמנם בגולגולות של צום, אבל זה לא משנה, זה כסף. עכשיו תראו דבר מדהים. יש לאיש הזה ארבע נשים. במשך שבע שנים הם ילדו לו 12 ילדים. בזו אחר זו, אפילו רחל הקרה, נפתח רחמה וילדה בסוף את יוסף. מה קורה מרגע שיעקב מחליט להישאר בגלות? נס! ארבע נשים עצרו מלדת! לא נולד אף ילד! זה מפורש, שרק אחרי שנולד יוסף, אחרון הבנים, הוא קרא, אני עכשיו הגיע זמני ללכת. אחר כך הוא נשאר, מה, הוא הפסיק לשכב עם נשותיו? מרוב ועבודתו הקשה? לא, לא עולה על הדעת. למה הפסיקו להיוולד לילדים? מה קרה פתאום? איזה מבחינה דמוגרפית? זה לא מובן. פתאום השם עצר ארבע נשים מללדת? מלך רחל הייתה קצת הקרה, היה לה קשה. אבל מה עם השלוש הבלדניות? לא היו שום בעיות איתן. לאה ילדה, ילד אחרי ילד, שבעה ילדים, מה קרה פתאום? וילבה, בלהה, מה קרה להם? מה התשובה? מה? מי שרוצה כסף, לא מקבל ילדים. הוא יקבל כסף, וגם הכסף יתנקם בו. אבל הוא לא יקבל ילדים. הרי זה ברור מה שקורה פה. התפקיד שלך להקים משפחה יסתיים, אתה לא תבנה יותר את המשפחה, המשפחה לא תיבנה על אדמת הגלות. תחזור לארץ, תקבל עוד בן אחד, את בנימין. בגלות, התפקיד הזה של הקמת משפחה הסתיים. רבותיי, תפיסת הסיפור של פרשת ויצא זועקת לשמיים. הסיפור אומר, תחצה אותי לשניים, ואז תגלה את הכותרת הראויה לסיפור. ומה הכותרת? תנו עכשיו כותרת. מה? לא, זה כותרת רק לחצי סיפור. אני רוצה כותרת לסיפור בשלמותו. זה רק לחצי סיפור, אני רוצה כותרת לסיפור בשלמותו. לא, זה לא נכון, הרי מה אנחנו אומרים? 14 שנים הראשונות זה גם הרבה זמן. אבל מה קרה? אבל יש בטענות על יעקב על 14 שנים הללו. הם עלו יפה, עלו יפה. למה? וכיוון שהוא הסתבך ב-14 שנים האלה, לא הייתה ברירה. אתה רוצה להקים משפחה, אתה צריך לשלם מחיר. הבאת מוח? לא הבאת מוח. שלם בעבודה. עכשיו אמנם הוא התכוון לעבור רק 7 שנים, אבל ברוך השם, כשהוא קיבל את לאה, אם הוא לא היה מקבל את לאה, אז הוא היה נשאר איזה יהודי צפון תל אביבי, נשוי לאישה אחת עם ילד אחד. זה מה שהיה בצל. אישה וילד. בזכות זה שהוא הסתבך עם הרמאות של לבן, הוא קיבל את לאה ועוד שתי נשים, בזכות זה הוא יקים שבט שלם. זה דבר, זאת הסתבכות שאני קורא לה הסתבכות קונסטרוקטיבית, לעומת ההסתבכות של החצי השני בעקבות הכסף, שאיזה, איך נקרא לה? הסתבכות דסטרוקטיבית. אין לה שום מטרה חיובית. אז זה אומר, הכותרת שאתם עוד לא אמרתם לסיפור, היא השהייה החיובית בגלות, לעומת השהייה השלילית בגלות. השהייה המוצדקת, חצי סיפור, השהייה הבלתי מוצדקת. השהייה המוצדקת הוא שכרה, השהייה הבלתי מוצדקת זה עונשה. זה הנושא של הסיפור. מי מגלה לנו שזה הנושא של הסיפור? החצייה והקבלת המחציות. אני יודע שאתם לא קראתם בחיים את הסיפור כמו שאני מספר לכם אותו. אבל תאמינו לי שזה מה שכתוב בתורה. ואני לא מספר סיפור אחר. תקראו שוב את פרשת השבוע, ותראו שזה מה שכתוב. שזה המשמעות של היער. אחר כך אפשר לדון על העצים. עכשיו אני אומר לכם, אין לנו זמן, רציתי לנתח אתכם את הסצנה של הבריחה כדי להראות לכם איך הסצנה הזאת, אומנם יש, כמו שאמרנו, יש טוב ויש רע, והטוב ניצל והרע הפסיד את מה שהוא רוצה לעשות וכו', הכל טוב ויפה. אבל אם ננתח את סצנת הבריחה לפי מילים מנחות, לפי כל מיני עקרונות ספרותיים, מגלה שזה סיפור ביקורתי מאוד על יעקב, שבא להראות מה התשלום שיעקב שילם על האיחור שלו להישאר בגלות. אשתו גנבה את התרפים של אביה, חפץ פולחני זר נוכרי היה בביתו של יעקב, ולכן כשהוא בא ואומר עם עצב גרתי ותרייב מצוות שמרתי, זה לא נכון. את המצווה הכי חמורה של עבודה זרה הוא לא יודע, אבל אשתו הכניסה לביתו. וכן לפני שהוא עולה לשלם את מדרו בביתנו, צריך לומר, הסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם. איזה אלוהי נחר יש בתוכם? הטרפים, איזה שכם, הטרפים. בשכם זה לא כתוב, אבל הטרפים כתוב. יש טרפים. לא אמרתי שהיא עבדה לזה, אבל היא גנבה את זה. וזה היה בתוך ביתו של, בתוך מחנהו של יעקב. כל הנאום של יעקב הופך להיות נאום קצת נלעג. למה? כי הוא מתלהב, אבל באמת מה? הוא אומר, מה הכי נעלב יעקב? כי מיששת את כל כליי, מה מצאת? נו, ואנחנו יודעים מה. מה האמת? למה הוא לא מצא כלום? כי מה שהוא חיפש נמצא בקר הגמל של רחל, ורחל עבדה על אביה. איזה כבוד גדול ליעקב, איזה כבוד לרחל. כל הסיטואציה היא קשה מאוד. אנחנו מרוב אהבתנו ליעקב, ומרוב זה שאנחנו חילקנו את הכל בין טוב לרע, אז הכל ברור לנו, אבל הסיפור הוא מאוד ביקורתי. ומה הביקורת שנמצאת בו? מי שנשאר בגלות 6 שנים ועיכב את מצוות כיבוד אב ואם שלו. אגב, חז"ל עושים את החשבון הזה ואומרים שיעקב נענש על זה, אבל חז"ל, שוב, מה הם לא עשו? הם לא חצו את הסיפור. ולכן הם אומרים שהוא נענש על כל המה? על כל 20 שנה שהוא היה בחרה. זה, לפי הסיפור, לפי פשוטו של הסיפור, זאת הגזמה. חצי מהתקופה, לא חצי, 14 שנה הוא לא נענש, על 6 שנים הוא נענש בסיפור עצמו, הוא נענש. רק קריאה נכונה תגלה את זה. אנחנו לא קוראים את הסיפור נכון, אבל בינתיים נתנו רק, תראו איך שיטת החצייה והקבלת המחציות יכולה לפקוח את העיניים ביחס למטרת הסיפור כולו. אפשר להתווכח על פרט זה או אחר, אבל אי אפשר להתווכח על העיקרון שהצדנו פה. טוב.